במידה מסוימת, השיחה הזאת מהווה כאין סיכום של אותו נושא שעמדנו בו, דהיינו ניגודים ועימותים ביסודות מחשבה ושיטות חיים והשקפת עולם, כפי שהתורה רומזת עליה בסיפורי בראשית, אלא שהתורה בחרה בדרך מיוחדת בשביל לבטא את הניגוד הזה באמצעות עימות בין מקומות גיאוגרפיים. וכך הסברנו לעצמנו על סמך מקורות מחשבתיים יותר עמוקים את העימות בין מגדל בבל לבין מקדש ירושלים, בין סדום לעיר הצדק. לדוגמה, אנחנו מכירים את התוכחה לירושלים, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, ושימון הקציני סדום. הדוגמה של הפירמידות כביטוי להשקפת עולם על החיים ועל המוות ביסוד המצרי, וכך אותו פסוק מפתח בספר במדבר, חברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים, העימות בין השניים, באר שבע והפלישתים, גרר לעומת באר שבע, גרר הפלישתית, השקפת עולם הליצנית, הניהיליסטית, הריקנית, לעומת השבועה המוחלטת, באר שבע לעומת חרן, ושהוא שוב פסוק מפתח, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. וגם אם כל העימותים הללו הם על שם ההווה, ההווה כפי שהיה בימי האבות, או כפי שהוא יכול להתגלגל בסיטואציות שונות, כמובן אין אדם לא יכול לומר, היו תמיד פלישתים, באים מהיום, התשובה היא פלישתיות. דהיינו, הפלישתיות כהשקפת עולם לעומת האמת המקופלת בשבועה. אז נמצא שיש לקח לדורות בסיפורים הללו, וגם באימותים הללו, כיוצא בזה, נניח יחס אל המוות, גם בעולם המודרני. על כל פנים, כל אלה הם עימותים על שם ההווה המקראי ועל שם העתיד הרמוס בהם. העימות בין הר ציון להר עשיו במפורש במקרא רמוס בתורה ומפורש בדברי הנביאים שהוא על שם העתיד, ועלו מושים בארץ ושפוט את הר עשיו. מה שיש לפנינו זה כבר התכנסות פנימה. זאת אומרת, נכון הוא שמבחינה היסטורית ממוקדת, כך היא גם הכותרת, יוון ויהודה, אבל השורשים של העניין הזה נעוצים בהתמודדות הפנימית בין יוסף לבין יהודה, וכך כמובן גם כל הפרשה שהייתה בבית יעקב פנימה. דהיינו, מה היה בבית יעקב פנימה, ומתברר שאותו עימות, אותה התמודדות בין יוסף לבין יהודה, והם המייצאים של שתי שיטות, הוא מתגלגל בהיסטוריה וגם במשך תקופות רבות וגם בתקופה קונקרטית. ומכאן כמובן גם היחס השקוף לענייני חנוכה. ומכיוון שכמו שאמרנו שזה כאין סיכום, אז השיחה תהיה היום קצת יותר ארוכה. המדרש, וללבן שתי בנות. שתי בנות דרש המדרש מיסוד של בנייה, מיסוד של מבנה, כי שני קורות מפולשות מסוף העולם ועד סופו. הפשט הפשוט של המדרש, כשתי קורות, כשמקרים את התקרה, אז בדרך כלל מניחים על גבי הקירות, נניח במקום שבונים קרעפים או במקום שיש אפילו יציקה, בונים שני קורות, כשהן הולכות מפינה אחת לפינה שנייה, מקיר לקיר, ואחרי שהקורות הללו קבועות, על גביהן אתה מניח את הבניין כולו, בין אם זה תקרת הרעפים, בין אם זה היציקה, זה הדימוי. מסוף העולם ועד סופו, זה פורץ כבר את גבולות של מבנה מצומצם, וזה מדבר ששתי הבנות הללו, לאה ורחל, אמורות להקיף את הפשט, כשתי מפולשות מסוף העולם ועד סופו. אנחנו מדברים על מה שנעשה באופן כל כך מצומצם בבית לבן, ואחר כך יעקב נושא את שתיהם, וגם כן במין איזה בעייתיות, כיצד הנישואין האלה באו, ופה מקיפים את העולם כולו. אז המדרש נותן כמה דוגמאות, זו העמידה אלופים, וזו העמידה אלופים, זו העמידה מלאכים, וזו העמידה מלאכים, וזה עמדו אורגי הריות, וזה עמדו אורגי הריות. אנחנו לא עכשיו במדרש, אני פטור למצוא את כל הפירוש הפרטני לדוגמאות האלה. מזו, מאליה ומרחל, מזו עמדו נביאים, ומזו עמדו נביאים, מזו עמדו שופטים, מזו עמדו שופטים, מזו עמדו מחפשי ארצות, מזו עמדו מחפשי ארצות, מזו עמדו מחלקי ארצות, מזו עמדו מחלקי ארצות. קורבן בנה של זה דוחה שבת, קורבן בנה של זה דוחה שבת, מלחמת בנה של זה דוחה שבת, מלחמת בנה של זו דוחה שבת. אז זה ניתן שתי לילות, אז לא ניתן שתי לילות, לילה של פרעה, לילה של סנחריב לאליה, לילה של גדעון ולילה של רחל לרחל, בלילה ההוא נדידה של רחל. אבל לנו מספיק רק השורה הראשונה. המדרש הביא דוגמאות לשתי קורות שכל העולם עומד עליהן. אנחנו, בעניין שאנחנו עומדים בו, נדמיין לעצמנו, ההיסטוריה הישראלית היא בית. היא בית שיש לו קיר אחד באבות, ויש לו קיר סופי באחרית הימים. ועל הבית הזה, על הגג הזה, מונחים שתי קורות, רחל ולאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. אותה ברכה שברכו הזקנות בבית לחם, זקני בית לחם, הזקנות ברכו אותם שיוולד, אבל הזקנים בבית לחם ברכו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל ולאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. דהיינו, כל בית ישראל, לא רק על שם מעבר, אלא גם על שם מעתיד, בנוי משתי הבנות הללו, הבונות הללו, כאין שתי קורות שכל מיני פרקים בתולדות ישראל נחרזים עליהם. דהיינו, על הציר הזה אתה חורז יסוד אחד ויסוד שני, ובצורה כזאת כל תולדות ישראל מקופלים בדבר הזה. זה כנראה הפשט הפשוט במדרש, ואנחנו צריכים לבדוק, א', שתי אנשים הפרסונליות הללו, דהיינו רחל ולאה, איפה הן מניחות את היסוד לכל בית ישראל, ואיפה, הרי מפורש, קראנו בפרשה הקודמת שלאה, שרחל נפטרה, ויעקב אומר במפורש בפרשת ויחי, שם קברתי את לאה, הרי אנחנו יודעים שאנשים הללו מסתלקו מן העולם. אז מה פירוש מסוף העולם ועד סופו? ומה פירוש אשתר בנו שתיהן את בית ישראל? מוכר אתה לדבר על מייצגים. מוכר אתה לדבר על יורשים, על אלה שהמשיכו את הכיוון הזה. מהו היסוד בשתיים הפרסונליות הללו, בנותיו של לבן? זה כתוב בקטע הבא. וללבן שתי בנות, הנה לאה רכות, שואלת הגמרא, מהי רכות? היא למה רכות ממש, אפשר בגנות בהמה טמאה, לא דיבר הכתוב, בכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ולא אמרו את המילה טמאה, בגנות הצדיקים דיבר הכתוב. אלא אמר רב לזר, שמתנותיה ארוכות, בכהונה ארוכות, בלוויה ארוכה במלכות, רב אמר לעולם מוקרקות ממש, ולא גנאי אולה, אלא שבח אולה. מהו שבח שהעיניים שלהם? יש שם משהו, רכות, ולא כל כך פשוט, מה זה הרכות הזה? עזוב את זה. רש"י אומר, עיניה נוטפות ברשב"ם, עיניה נוטפות דמעה. נשמע שבכיס הדמעות לא היה בסדר לכאורה. לא, זה שבח אולה. שהייתה שומעת על פרשת דרכים, בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן. כאילו הגמרא לוקחת מין הווי כזה. ילד קטן שהוא קטן, 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 עם מי אתה רוצה להתחתן? בדרך כלל לא רוצה להתחתן עם אחותו, עם אבא דודה שלו, שהוא מכיר אותם מגן הילדים ומפגשים משפחתיים. הם אומרים, שתי בנים, שתי בנות, בכלל מי נוטל פה דמי שטחנות? מה זה מה היו אומרים ומי הם אומרים אז מה? ומכל זה זה מתגלגל? והקטנה הזאת או הגדולה הזאת מתייחסת לזה. הייתה יושבת בפרשת דרכים ושואלת, גדול מה מעשיו? מי זה ה... סתם, יושבים פה בחברון, יושבים פה בחרן, רחוק, 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 צריך קצת הדרך בשביל להגיע לשם. יש איזה בני דודים בארץ רחוקה, אז מתעניינת לדעת הילדונת הזאת, מה קורה פה? אומרים לאיש יוציא הצייד, ראו מלסתם את הבריאות, קטן מהמעשה, איש תם יושב ועלי, אז היא בוכה, למה אמרו לי שאני צריכה להתחתן עם כזה מישולית, עם כזה פרעודו? היא בוכה, ברוב שהייתה בוכה, נשלו ריסי עיניה. ילדה קטנה כזאת, בוכה, בוכה, בוכה כל כך הרבה. היינו נרתי, ויהר השם כי שנועה לה, מה היא שנועה? הילה, מה שנועה ממש? אפשר בגנות, בימת מעל הוא דיבר על כתוב, בגנות צדיקים דיבר על כתוב, אלא מה היא שנועה? ששנושים מעשה עשיו בפניה. כולם מרגישים כמעט טיפול פרוידיאני. מה חשבו הילדות הללו שהיו קטנות, ומה התפתח אצלה? וכתוצאה מזה, אחר כך שהיא גדלה, מילא באופן אישי, אז נניח היה מגיע לה, בכתה מגיע לה שלא יהיה לה עסק עם עשיו. אבל נותנים לה איזה מתנות, נותנים לה כהונה, לוויה, מלכות. מה, היא קיבלה דבר כזה? היא מתה, היא עוד לא ראה, לא ראתה, לא כהונה. לוי, יש לה בן שלישי לוי. יש לה בן שאמור להיות, נניח היא חשבה שיהודה הוא החבר'ה מנו, תפס תיקון. אבל מלכות, הרי מדברים פה על שם העתיד הגדול. זאת אומרת, הגמרא תפסה, זה פשט פשוט בגמרא, שהסיפורים במעשים הילדותיים הללו הם יסודות שבצבצו אצל הנערות האלה, והם אחר כך התגלגלו עד לאיזה מדרגות עצומות. שהיו אומרים, מי זה אופן כמו שאומרים? אז נראה מה אומר המערשה. ומה שאמרו, שני בנים היו לרבקה, בני אדם היו אומרים כן. נו, צריכים, מה אומרים בני אדם? לפי שהיה מדרכי אבותינו אברהם ויצחק לחוש, שלא ניסה אישה כי מבני משפחתם ומקרוביהם, שאברהם נשא בתרה, גם השביע את אליעזר, שלא ניסה איש, לא ניסה אישה ליצחק בנו רק במשפחתו, כן אמרו שגם בני יצחק ודאי יחושו בכך שלא ניסה אישה מבנות כאן רק ממשפחתם, וכמו כן ציוו ליעקב אבינו אביו ואימו, ומהסברה אמרו, אז מלך בני אדם אמרו כאן, הרי זה פה בשכונה, הרי זה במשפחה הזאת, אומרים שהם הם רק מתחתנים בינם לבין עצמם, עכשיו יש לרבקה שני בנים, אז נכון הוא שזה רחוק רחוק מאוד, אבל ודאי אנחנו נחכה, לפי זה אולי אפשר גם להבין, לפי המרשה הזה, את מאמר חז"ל, שיעקב בכה, שהוא בא, העבד של סבא בא עם כל כך הרבה תכשיטים, ואני אין לי כלום, ולכן לבן מנשק אותו, לבן אומר, הרי אני ידעתי שביום מן הימים יבוא לי איזה אחד עם גמלים, מי יודע מה יהיה, יהיה פה איזה גדול? הרי הוא זוכר מה הוא עשה עם העבד הזה על העין. עכשיו הוא ייקח את הפוליטיקה, אז יהיה כבר שמח. זה כנראה מה שהיו אומרים. אמרו שלא ימצאו רק אלו בנות לבן, לבנות לבן, והגדולה לגדול, והקטנה לקטן. בבראשית רבה, אמר זה, בכל אופן לא הרגיש כל כך טוב, אמר שככה היו תנאים, לא נדבר על זה. מה יש בעיון יעקב? שהיו אומרים, וכל המון ככל שדל. מה שאומרים, איזה מין אמרות כנף כאלה, יש להם איזה משמעות. כיוון שההמון של בני אדם, זה מניב על סמך הפסוק, כיוון שכולם אומרים, צריכים אולי לחוש לזה. וידעה כי מהשם הייתה זאת. האמרה האמונית הזאת היא לא סתם. עשיו ללאה ויעקב לרחל. וכיוון שלא הייתה לאה הוגנת לבת זוגו מן השמיים, ראויה שלא להיות לבנים ממנו. כאילו, לאה אמרה ככה, אם היא מתאימה לעשיו, כך אומרים, כל שדי. ואם היא לא רוצה, אז בסדר, אז אולי את לא, אבל הרי התולדה שלה צריכה להיות מעשיו, ולא מיעקב. כי דעית בפרק אלו, עוברית בת כהן לישראל, אלמנה וגרושה עוזרה, אין לה גם כן, הייתה מגיבה שנשא אישה שנוגנת לו. וכך כשראה השם ששנועה מעשה עשיו בפניה, ולפי הכלל היא לא צריכה, לכן פתה ויפתח את רחמה להראות שהיא הוגנת לו. בסדר, אז היון יעקב יישב, כיצד לאה מתייצבת מגיל צעיר, לאה פרסונלית, והיא מתכוננת לבנות לפי הבנתה ולא לפי מה שאומרים או לפי מה שצריך היה לעלות באיזה יסוד קמאי קדום, והיא מנסה איכשהו לשנות אותו. הכפילות הזאת של שתי אנשים, זה נכון הוא שזה כאילו בא באקראי אל יעקב, שהוא הרי התכונן לקחת רק אחת, והייתה לו סיבה טובה לכל הזאת, כך גם אצל אבא שלו, כך גם הוא שמע מסבא שהייתה לו רק אישה אחת לגיטימית, השאר היו מעמד אחר לגמרי בגלל הכרות וכדומה. אז לכתחילה מסתומי יעקב רצה ללכת, אחת לקחה, התגלגל הדבר שיש לו שתיים. אבל יש אצל יעקב עוד איזה זוג. אצל יעקב יש גם שני שמות. דבר שאין אצל יצחק, וגם לא אברהם, אלא כל הוא קורא לאברהם, אברהם עובר בעסק, ואילו יעקב וישראל זה נשאר, ויעקב וישראל הם איזה שתי בחינות מיוחדות. ואז הזוהר ערך מערכה, כיצד שתי אנשים של יעקב תואמות את שתי הבחינות ביעקב. דהיינו, יש אישיות מפוצלת ביעקב, ולכל אחד מן החלקים הללו מתאימה אישה סוג מיוחד בדבר הזה. ובדרך כלל הזוהר שחלקו הגדול כתוב בארמית, ודיברנו על כך בפרשת וייצא בחרן בארמיות, למה הזוהר כתוב בארמית, אז הפירוש המקובל הוא הפירוש של הרב אשלג, שהוא יהודי בן דורנו, נפטר לפני 20-30 שנה אני חושב, וגדל פה בעיר העתיקה, ו... תרגם את הסולם גם לעברית, אבל כפי שאפשר לראות, התרגום הוא פירוש עמוק מאוד. זאת אומרת, האותיות הגדולות יותר הן תרגום מילולי, והאותיות היותר קטנות הן פירוש שרמוז בדברי הזוהר, שכך צריך לפרש אותו. אבל אנחנו כמובן נקרא רק את הפירוש המילולי. שני עולמות ירש יעקב, אחד עולם הנגלה ואחד עולם הנסתר. מי שאחר כך יש לו עניין בהעמקה ויש לו כלים, יכול לראות מה שכתוב פה באותיות קטנות. בדומה עליהן ממש. מאחד יצאו שישה שבטים, דהיינו מלאה שהיא עולם האסתר, ומאחד יצאו בית שבטים, דהיינו מרחל שהיא כנגד עולם הנגלה. אם אני מדלג, ויעקב היה נמצא בין שני העולמות, הנגלה והנסתר בצורתה ממש. משום זה כל דבריה של לאה היו במחוסר ואליהם וכל דבריה של רחל והתגלו. יש צדים בעולם שלנו שהם גלויים, שהם מובנים, אנחנו מכירים תורת הנגלה, ויש דברים שהם נסתרים, יש סודות. יש סודות שאתה יכול למשש אותם בידיים. מה אנחנו אומרים? כי שאנחנו מתקלים, אנחנו מושכים בכתפיים ואומרים, אני לא יכול להסביר את זה, אבל אני רואה את זה. אתה מרגיש בחושי, יש פה איזה דבר עמוק יותר, יש פה דבר סודי. אז בחינת הנקלה היא הבחינה של רחל, והבחינה של לאה היא הבחינה המחוסה. במינוח אחר, אלמא דאיתקסיא, עולם המחוסה ואלמא דאיתגליא. הרמח"ל, כמובן בעקבות דברי הזוהר הללו במקורות קבלים נוספים, שוב, גדולתו הגדולה של הרמח"ל לנסח בעברית צעיחה כמעט מודרנית מושגים רוחניים עמוקים, ואנחנו שוב נתעכב רק על הצד החיצוני. עניין שתי נוקבין, שתי הנקבות לאה ורחל, הוא כי שני שורשים יש לישראל. אחד, שורש כללי לכל האומה, לרעים ולטובים מצד היותם ישראל. ודבר זה משתרש בשורשים גבוהים בבחינת שורשי האורות העליונות שאינם מספים אליו בשביל ישראל. וישראל הם השתלשלות מן האורות העליונים. בשביל להסביר קטע זה צריך שיחה שלמה. אך אין עיקר ההנהגה תלויה בזה, ועל כן אין לשורש זה תולדות רבות, אף על פי שהוא עניין עיקרי וגבוה. אך יש שורש אחד לישראל לפי בחינת מעשה, והוא השורש שנופלים בו המצבים הרבים המתחלפים בכנסת ישראל. ותולדות השורש הזה רבות מאוד, שבזה תלויים כל המקרים המתחדשים בהנהגה, אם לטוב ואם למותם. וזה עניין לאה ורחל. לאה היא שורש ישראל, והיא גבוהה מאוד, שנעשית ממלכות אימא והיא במקום המוחין. אך אין בה כל השינויים שיש לרחל, ואין הזיווג עם העיקר. עד רבה, ילמה דאיתקסיא. הרחל היא שורש התחתונים לפי עניין מעשיהם, המשתנית במצביה לכל להתחלף עניין התחתונים בזכותם, ועיקר הנהגת ויאבא ויקרת הבית, והזיווג העיקרי הוא בא, וחידוש ההשפעה צריך שיהיה בזיווג רחל, בעיקר בזיווג ישראל ורחל, הרשלת מהשפעה הזאת. במילים אחרות, אולי פשוט, אולי נעשה משהו אחר, אולי נקרא קודם את המקורות, נדמה לי שהרב דסלר מנסה עם המקורות האלה כדרכו להסביר את זה בצורה בהירה מאוד. היסוד הזה מופיע גם אצל הגר"א, לא כולם מודעים לחלקו המופלא של הגר"א בתורת הנסתר. יש הרבה ספרים, אחד מהם הספר הקלאסי, ספרא דצניעותא, שאני ממליץ מאוד לקרוא את ההקדמה של רב חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו המובהק ובן ביתו של הגר"א, ובהקדמה לספרא דצניעותא, רב חיים שם מספר מה הוא ראה אצל הגאון, יסודות ביוגרפיים מופלאים. על כל פנים, יש לגאון גם הרבה הגאות וספרים, בניינים פנימיים. קרוב לוודאי שמסורת מאוד סולידית וצנועה מבית מדרשו של הגר"א בקבלה ובתורת הנסתר הגיעה לידיעת החזון איש. ולמרות שעיקר הידיעה על החזון איש היא בצד הגלוי שלו, מי שיודע יודע שיש לחזון איש גם פן מאוד נסתר שרק המקורבי המקורבים ידעו בזה, אלא שהוא בחוכמתו היה מעלים את זה. לדוגמה, יהודי בני ברק אחד היה נוהג להביא לחזון איש משלוח מנות. אז הגיע לפורים, והחזון איש ישב בסעודה יחד עם בני ביתו בחדר אחד, וכשהוא נכנס אמר לו החזון איש, תכניס את זה בבקשה לחדר הסמוך. אז הוא נכנס לחדר הסמוך, והוא מצא ספר פתוח על השולחן, והרי כתוב בהלכה שצריכים לעסוק בתורה לפני סעודת פורים, אז מסתום זה היה פתוח, כי החזון איש למד בזה. הוא הציץ, הוא מצא פרי עץ חיים, ספר קלאסי בקבלה בענייני פורים. ובעוד הוא מציץ, אז החזון איש בא במוצא וסגר את הספר. זאת אומרת, הוא הניח מיד, הוא תפס, הוא פרשוטו אמר לו להיכנס שם, והוא רצה להעלים שהוא עוסק בדברים האלה גם כן. על כל פנים כתוב בגאון, עניין לאה ורחל, כבר כתבנו שהוא זכר ונקבה שבנוגבה, והעניין הוא כי שתי בחינות במלכותו יתברך. אחת מצד שאנו ממליכים אותו, שזוהו תכלית כל העבודה, אבל בחינה שנייה כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים ולעתיד לבוא, והוא גאוותו של הקדוש ברוך הוא, נקרא גם כן עליו. וכן בזה להמתין בין בחינות מציאותו שאנו דבוקים בו ומודים במציאותו. זה נקרא נוקבה דיעקב, ושאנחנו בראש השירה, היא בחינת לאה מצד ממשלתו. בטור השני, לקראת הסוף, הן שני הבתים, בית ראשון ובית שני, שבבית ראשון הייתה נראית גדולתו שכינה וכו', החמישה דברים של ה' ראשונה, אבל בבית שני לא הייתה רק העבודה. במילים אחרות, הרמח"ל, מבלי שאני נכנס לפנים, כי אני לא מבין, הרמח"ל מצא יסודות בתולדות ישראל, בהיסטוריה הישראלית, יסודות לאיים ויסודות רחלי, יסודות מאיתגליה ויסודות מאיתקסיה. וזה ממש היסוד של הגאון. כשהגאון מדבר על בית ראשון ובית שני, הם שני פרקים בתולדות ישראל. ומי שלמד כהוגן את למהלך האידאות בישראל ומבין קצת מה שכתוב שם, יודע שהנה היסוד על פרק אחד בתולדות ישראל. מי שלומד למהלך האידאות בלי לראות את הגאון הזה עוד לא התחיל להבין מה כתוב שם. הנה המקורות של אותה חשיבה עמוקה. כיו יצא בזה, כשהוא מדבר על גילוי מלכותו, יש שתי בחינות בגילוי אלוקות בעולם. כמובן שגם בספרו של רב צודק, אבל זה ספר אחר, בתקנת השבים, וכל עניין יעקב אבינו עליו השלום היה לברר דבר זה, כי הכל ממנו התברך ואין עוד מלבדו, שזהו מידתו בדבקות. עיקר גלגולו לבית לבן היה בשביל רחל שיקר את הבית בית ישראל, כי יפת תואר ויפת מראה, הפך מדם המכוער דיינו ויפי הנפש, שהאומן עשה ביופי. וכן זרה צדיקים גמורים. וזהו אלמא דאידגליה. כשהתורה מדגישה את היופי החיצוני של רחל, וכשאנחנו מוצאים בפרשה שלנו אצל יוסף, שהם התגלות, ועל מעזה נעים במעשה בכל מיני יופי כדם, כתם יוסף יפה תואר ויפה מראה, יש בזה ביטוי לעולם הגלוי הנראה, וזהו שאחזה פלך שקיקה על רחל. היינו הגדרה שמצד הגוף כתם לא מצאתי לגוף טוב, אני גם פה לא יכול לפרש את כל הדברים האלה. בטור השני, ועל כן אבת רחל רצה לומר חשק והולדה זו כצדיקים גמורים, ולאה הייתה בהפך היא כי היא יסוד אלמדית קסיה. ובהערות למטה, תקנת השבים יצא בכמה מהדורות. המהדורה האחרונה, שהיא מהדורה מתוקנת, אז המאדירים הביאו את המקורות הקבליים, וזה אותו זוהר שעכשיו אנחנו ראינו, על העולם העליון המחוסה ועל העולם התחתון הנגלה, שהוא יסודו של רחל ולאה ויעקב וישראל. יש לפנינו דוגמה בעמוד השלישי. הנזיר כתב בהקדמה לאורות הקודש, דברי הרב אנוכים לקריאה וקשים להבנה. זוהי דוגמה קלאסית. כמה נאה ונחמד לקרוא את מה שכתוב פה. כל מקום שיש אותיות מפוזרות, אז הנזיר אמר שזה הכוונה, שזה עניין מיוחד שצריך להגיד. והצניות כוחה העליון של זוהר התורה היא משפיעה על שני אלה הסוגים הרוחניים העליונים, סוג הרזי של רוח הקודש וסוג הגילויי של אור התורה, שבהקבלה הוא מפעל כלאה כרחל אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ותמיד אנו קרויים לתקן את שתי ההופעות הללו, הכמוסה והגלויה, שתהיינה פונות באורך ישרה לקבל את שפעת בהירותן מתוך אור עולם של אוצר החיים אשר באור השם, החופף על הוד יסודה של תורת אלוהים חיים. כל מילה היא מילה מובנת לנו בשפה העברית. וזה נחמד, זה נשמע כמו שיר, כל כך יפה. אבל כמובן, מי שלא יודע את היסודות הקבליים הפנימיים, כפי שכאן הוקדמו, או כפי שעוד אנחנו נראה, אז הוא לא חל ולא נגע ולא פגע ולא מבין מה כתוב. בפשטות כתוב פה שישנם שתי בחינות. יש בחינה של רוח הקודש, שזה סוד, שזה איתקסיה, ויש סוד של התורה, זה הניגלה, ושני הם ביחד בנו את בית ישראל, כבוס וגלוי. הנזיר בכרך השני של אורות הקודש כתב מקורות. זאת אומרת, לא פירושים, אלא רק מקורות. והנה, בכרך השני מופיע המקור. סוג הרזי וסוג הגילוי, כי רחל ולאה שבנו שתי מת ישראל, שהוא שלח לאותו זוהר שאנחנו עומדים בו, אלמא דאידקסיא ואלמא דאידגליא. ולכן, בחלק השלישי של אורות הקודש, כתב הרב, ואלמא דאידקסיא מידתה של לאה. עיני הרכות על פרשת דרכים יושבת, זה הגמרא שלנו. כאן זה יתגליה כבר, אז אנחנו יודעים מה הניבים החזליים שהוא שירבב פה. הוא מתפללת שלא טיפול בגורלו של עשיו, ומתוך גודלה יסודות פנימיים לפרש אותם בשפה בהירה מאוד, וזה התרומה אולי העיקרית שלו למחשבת היהדות בדורנו. יש בחינת יעקב ויש בחינת ישראל. הן שתי דרגות שונות במעלות הרמות בעבודת השם יתברך, שני עולמות שונים. בחינת יעקב, עקב, בעקב, ברגל, בעולם התחתון. ישראל היא ראש, בשיאה עם אלוהים, היא בעולם העליון. גם מבחינת יעקב הגיע לאמות ושלמות, כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב, היבוא יעקב שלם בעבודתו הכבירה. אלא שהיא שלמות עבודה בבחינת העולם התחתון. פלויני קיבל 10 בכיתה ז', אז זה דרגה אחת. האם ה10 הזה יעמוד לו גם בכיתה י"ב? מבחינה זאת מבחינה עובד את העולם הזה כמציאות בפני עצמו, אלא שכל מה שעושה בתוכו הוא לשם שמיים ממש, בחינת קורבן שמקריב לכבודו יתברך. אבל בחינת ישראל הינה מצב העבודה אשר כבר בו נסתלקה ההבחנה, הבחנת העולם הזה כמציאות נפרדת, ומציאותה נבחנת אך ורק ככלי לעבודת השם, וממילא נסתלקה גם הבחנת בידור וקורבן. לבחינה זו הגיע בנוצחו את שרו של עשיו. גם רחל ולאה מתאימות לשני חלקים שונים בעבודה. חלק רחל, יפת תואר ויפת מראה, כדברי הזוהר הקדוש, אלמא דאידגליא, גילוי כבודו יתברך בעולם התחתון. מצד השני, לאה, אלמא דאידקסיא, חלקה הגילוי דרך ההבחנה העליונה הנעלמת. לאיש ואישה שני חלקים נפרדים, והם מסייעים זה לזה בכל זוג. חלקי רחל ולאה היו מתאימים לשתי הבחינות הנ"ל בחלקו של יעקב. רחל בתור סיוע לבחינת יעקב, וכיוון זה עקב, כיוון זה רגל, כיוון זה עולם הזה, אז היא צריכה להיות גלויה, כי העולם הזה הוא גלוי. וכיוון שיש יסוד פנימי שהוא היסוד המאבק, המאבק של לאה, המאבק הסמוי של לאה עם עשיו, שהייתה יושבת על פרשת דרכים ואומרת לא רוצה אותו, זה שהביא ליעקב לנצח, או זה אותו יסוד שהביא את יעקב לנצח את שרו של עשיו. הרי שרו של עשיו, אחרי זה הוא קיבל את ישראל. אז לאה הוא המסייע, הוא הכלי שבעזרתו הפך יעקב מן העקב לישראל, ולאה לבחינת ישראל. כך כתבו בספרים הקדושים, אך קיצרנו, והיד קוראים בו זה ברמח"ל, זה הרמח"ל שהבאנו, הוא בגרא בניקודים שבסוף ספרא דצניעותא, זה מה שהבאנו עכשיו. יש לנו איפור, רחל ולאה, שתי הנשים הפרסונליות, שלפי הדגמים האלה שהבאנו, הם משמשים, האנשים הללו, ראש קרחון, של עולם הגותי פנימי בעולמו של יעקב, בחינת האידגליה ובחינת האידקסיה, ואלה הם שתי אנשים הפרסונליות הללו. אבל אנשים הללו מתו, הם השאירו צאצאים, והנה מתברר שאנשים הללו העמידו שניים שהם אצלנו בפרשה מגיעים לאימות, והעימות הזה נמשך על עוד שתי פרשיות, וישב מקץ ויגש, מתארים את ההתמודדות בין האנשים הללו. מה הייתה הבעיה? קטונת פסים, האחים הללו כבר היו הורים לילדים. תכנס לחנות ותקנה לך שתי קוטנות פסים. קרמבוי, הוא רוצה יהיה גדול, יקנה לעצמו את כל החנות, את כל הבית חרושת של הקרמבוי. מה פה הסיפור הזה עם הקטונת פסים? ברור שהבעיה היא הנהגה. ברור שהבעיה היא איזה שיטה. ולכן צריך לתפוס את יהודה וישראל, יהודה ויוסף, כשתי שיטות. הנה, למשל המדרש. וירא את העגלות. העגלות. כתוב שגם פרעה נתן את העגלות וגם יוסף. ואותם עגלות ששלחו פרעה, היכן היו? לאן הם נעלו? אמר לו, אותם עגלות ששלח פרעה לשאת אותו, הייתה עבודה זרה חקוקה עליהם. הבוש חקוקה עליהם. מסתום, היה לזה גושפנקה דמלכה. Made in Egypt. יצא ככה. מסתום, עם תמונה אלילית. יוסף שלח עגלות, לא היה שם. פרעה שלח. אז עמד יהודה ושרפן. למודו השבט הזה להיות שורף עבודה זרה. יהודה האיש, יש לו כבר מורשה, יש לו כבר הנהגה, וגם יהודה פרסונלי, בנה של לאה, למודו אותו השבט. אבי השבט הזה הוריד הנהגה, ובני השבט ניסו לחכות את דרכו של אביהם, והם לא יכלו לסבול שום מעורבות של ענייני עבודה זרה, למודו אותו השבט לעשות את זה. יוסף. כשיוסף מבקש, אצלנו בפרשה, להוכיח את אמינותו ואת כוחו כלפי יעקב וכלפי פרעה, אז הוא מתחיל לדבר איתו לדבר את חזל בפרשה על כל מדרגה, עוד שפה, עוד שפה, עוד שפה, עוד שפה, וכל 70 הלשון יוסף מתבודד עם פרעה בסדר. מגיע למדרגה האחרונה, יוסף מתחיל לדבר איתו לשון קודש. פרעה לא יודע פה. ואז פרעה משפיע אותו בכל מיני נמרות חזל המספרות על נקודה עליונה ביוסף מעל פרעה. מה הפשט באגדתא הזאת שמופיע גם בגמרא בסוטה? אז המהר"ל בפירושו לסוטה מסביר. ובוודאי אין הפירוש על לשון בלבד. תלך לברליץ ותלמד עוד שפה. ובזה הוא מוכיח את עצמו. רק הכוונה שהיה מגלה אל המצרים כי הוא ראוי מצד עצמו יותר מפרעה. ויהיו מורדים לפרעה וימליכו עליהם מישהו יותר ראוי למלוכה, וזה יוסף. לכן היה משביעו שלא יגלה להם שהוא יותר ראוי למלוכה, במה שיוסף כולל כל הלשונות במעלה. והיינו דקאמרי, כאשר אמר פרעה שיש בו כינוני מלכות, אמרו אם כך יהיה יודע בעין לשון שהוא סימן שראוי למלוך על כל עין האומות שהוא 70 לשון. כי יוסף לא היה מלך שימלוך על אומה הזאת. אם היה מלך על אומה אחת, אין צריך שיודע רק אותה לשון. אבל לא היה מלך בפועל על אומה אחת, רק שראה בו עניין מלכות. ואם כן ראוי לו המלכות הכללי, שהוא כולל עין אומות. יש פן בעם ישראל, יש פן ביוסף, יש פן בבני יעקב, שיש להם זיקה לאומות העולם. הם מדברים בשפה שלהם. הם מבינים אותם. יש להם קונטקט. יש ליוסף קשר עם מים לשונות, יוסף יכול להנחיל מורשה גם לאומות העולם. יהודה, איך שהוא רואה אומות העולם, הוא שורף מיד דמוי לזורר. הוא לא מדבר איתם בכלל. שורף ונגמר, מנתק מגע. ויוסף, יש לו איזה דיבר, יש לו עין לשון, הוא יכול למלוך עליהם. הוא כמה אלומתי וגם ניצב, והוא מושך אחריו. הוא המשביר לכל עם הארץ, ויש לו מסר לאומות העולם. יעקב וישראל, יש בחינה של רחל ולאה אצל ההורים, והכפילות הזאת והיסודות השניים האלה יורדים גם לדרג נוסף לילדים, והנה יהודה ויוסף האיש, ויהודה ויוסף גם מבטאים יסודות עיוניים. כך למשל הרב בעל התניא בתורה אור, והנה יש לפרש ההפרש בין המשכן לבית עולמים, שהמשכן היה מארזים, כמו שכתוב עצי שיטים עומדים, והמכסה היה מיריות עיזים ואורות אלים ואורות חשים, והבית מקדש היה מאבנים ואפר. טוב, שוב, אני צריך שיחה שלמה בשביל לפרש את הקטע הזה. אבל נראה בצד השני. והנה זהו גם כן עניין יוסף ויהודה, שהוא גם כן בחינת מדרגת שמיים וארץ ובחינת צומח ודומם. כי יוסף לשון תוספת וריבוי שמתווסף והולך בהגדלה והגבהה למעלה, ועניין בחינת צומח. ויהודה, בשורה לפני האחרונה, ויהודה הוא בחינת ארץ, מלכות והצילות, ולכן יהודה לשון הודעה וביטול. כפי שאנחנו מבינים מה שכתוב. פה כתוב משכן ומקדש, בית ארעי ובית קבוע, בית מעיריות מן החי ובית מן הדומם, מהאבנים. הם גם ביטויים רוחניים ליוסף ויהוד וליהודה יהוד. זאת אומרת, הכפילות של יוסף ויהודה, גם באישים הפרסונליים, אבל גם בזרמים אידאיים, גם בזרמים רוחניים, גם כן יש הכפילות הזאת. זאת אומרת, אתה יכול להראות איך יוסף ויהודה הם שיטות שיש להם גם אצטלה אידיאולוגית, והם לובשים ביטוי בצורות של מרכזים לעבודת השם, או כמשכן או כמקדש. כיוצא בזה כתב גם רב צודק בדובר צדק, והנה זהו עניין משכן ומקדש. משכן רצה לומר שכינת השם יתברך בתוכנו, בתוכו, בתוכנו, וזה עשה הוא משה. כי מעט מתן תורה התחיל זה האור להיות שוכן ומקשקש כפעמון בקרב לבני ישראל, ומקדש הוא לשון קדושה והבדלה, והוא הרגשת הנבדל על ידי שלימות עבודה. אנו משקיעים וכולי. זה מדרגת יעקב אבינו שקראו בית. ולכן משכן שילה אוהל יוסף, אוהל שכן באדם בחלקו של יוסף. כמו שכתבנו במקום אחר, מיין משיח בן יוסף שיירג, מה שאין כן בן דוד, חיים שלם נתת לו כמו יעקב אבינו למד. מה שאין כן דבר שהוא קבוע וקיים לעולם, זה נבדל על ידי שלמה המלך. הוא מוטד על ידי משיח בן דוד שבהם יש למעלה מחתות. עוד פעם אותם יסודות, אבל הוא כבר זורק אותנו לעתיד. פתאום הוא זורק בית דוד, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אתה עכשיו שומע בור בשתי קורות. שתי נשים פרסונליות, רחל ולאה, בציר ראשון של ההיסטוריה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, בן יוסף ומבניה של רחל, בן דוד ומבניה של לאה, יהודה, הנה איך סוף ההיסטוריה. שעד במדרש מסוף העולם ועד סופו, ועל גבי שני הקודקודים האלה נמתח כל הציר ההיסטורי. לא רק ציר ההיסטורים, אירועים ההיסטוריים, גם הציר ההגותי. יסודות בעבודת השם של משכן ומקדש, כך הם מתפרשים. יסודות של זיקה לאומות העולם והתנערות מהם. אשר בנו שתי מדיני בית ישראל, גם בית פיזי, גם בית היסטורי וגם בית אידיאולוגי. בניגלה הדגיש פה העמק דבר. יעקב נחנק על ידי המצרים. אבל במקרא כתוב, ויחנתו הרופאים את ישראל. אז הנציב כתב, כאן נרמז התערומות שהגידו חז"ל, משום הכתיב כאן ישראל ולא יעקב, אלא רמז להפליא, כי החניתו רופאי אומות העולם את ישראל, שהיו מצוינים במעלה וקדושה שנקרא שמו ישראל. לא כתוב, ויחנתו הרופאים את יעקב. ויחי יעקב, רובו של השימוש הוא יעקב. מה פתאום כתוב יחנת הרופאים את ישראל? ברגע שגוי נגעו ביעקב, אז אם היה כתוב יעקב, אז על יעקב לא היה טענה, כי יש ליעקב יסוד רגלי, יסוד עקבי, יסוד למזדי. אבל ביחנת הרופאים את ישראל, את הישראליות, הוא עבר את הטיפול הזה של הרופאים. על זה יש לחזל חשבון עם יוסף שרצה שהדבר הזה יתבצע. ולכן התורה רמזה לטרוניה ולתערומת והכנתו הרופאים את ישראל. יש מאמר מפורסם, המספד בירושלים. יש לו היסטוריה שלא תמיד כתובה ולא תמיד יודעים אותה. ההיסטוריה של המאמר הוא שהרב הגיע ליפו בחף אייר תפי סמך דלת, להיות הרב של יפו. בחף בתמוז תפי סמך דלת מת הרצל. קשה לתאר היום מה היה בעולם היהודי בחלקו הגדול, המוות של הרצל. בקיצר, קבעו אזכרה בגימנזיה הרצליה ביפו, בחף א' בחף ב' תמוז, על מותו של הרצל, שהידיעה הגיעה. ופרסמו שהרב יספיד אותו. בירושלים נעשה סקנדל, זהו, הוא מתחיל עם הציונות, הוא הולך להספיד את זה. בלי, אם היה מספיד את הציונות, אבל את הציונות לא מתה, אז הרב חרלאפ ירד במיוחד מירושלים לתל אביב, ליפו, תל אביב עוד לא הייתה קיימת, לבקש, לשכנע, להסביר לרב שאולי לא כדאי. הרב אמר לו, אתה נשאר פה, והולך יחד איתי להספד. ההספד הזה נכתב, והוא היה גנוז בכתב יד, עד היום אני לא יודע למה רב צבי לא פרסם אותו, עד תשכ"ה. רק בתשכ"ה הדרשה הזאת הרב עצמו כתב אותה. אנחנו נראה מיד שיש עוד תעודה דומה לזה שהרב בעצמו כתב, וכנראה, מפני שאם ישכתבו את זה, או מישהו אחר יתקן, יגידו לא בדיוק, הוא כתב את זה שאף אחד לא יראה. זה מה שהוא כתב, הוא אחראי לזה. רב שביר גם כן, אני חושב, לא סלסל שם, זה האורגינל. המספד הזה נתפס בסיני, תשכ"ה, אחר כך במאמרים, בעוד כמה מקומות, ובכמה הוצאות הדירו אותו. גם בעיקוד וגם בביורים וכו' וכו'. שוב, הביורים הם תמיד יהיו חיצוניים. מי שלא מכיר את העולם הקבלי ואת המקורות הפנימיים שהרב דיבר בו, אז הוא לא יכול כמובן למצוא את האמת שצפונה בתוך זה. על כל פנים, במספד בירושלים, שוב, באמת צריכים פה סיבה שלו, אבל בטור הראשון, בקטע השני, והנה מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליים בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה, שהוא כלל יוסף ויהודה. וכמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה המשביר ששלח אותו אלוקים לפליטה גדולה לחיות אמרה, והחיה את יעקב ובניו בחיי החומר. נו, אפשר להבין שבלי הרמח"ל והגאון הזה והזוהר הזה, אז הרב הזה נשמע רק ככה כדברי פיוט, אבל אתה שומע ממש את הרב דסלר, אלא הוא קדם לרב דסלר בעשרות שנים. לחם לפי הטף, בעת שגם כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נבלע בין האומות, וידע 70 לשון שהוא מורה על הצדדים, שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם, ומכל מקום ידע כוח קדושתו וכולי, ויהודה מיוחד לכוח ישראל מיוחד, הייתה יהודה לקודשו, מצומצם, קדוש, סגור בבית, ועל אוהל יוסף נאמר אוהל שכן באדם. גילויים נוספים של השיטות הללו היו בשני מלאכים גברים שתפסו פיקוד בשדה המערכה במלחמת ישראל מיד צר שבעליהם, ושניהם נקטו את אותו תכסיס ושניהם נפלו באותו מאורע, אחאב ויושיהו. שניהם התחפשו, שניהם עמדו בעמדת הפיקוד, משתום זה היה בחפק, כשהחיצים נכנסו והוא עמד כדי לא להכניס מורך בלב. אז כשהתרגום מתרגם, וזו ההקדמה שם, על מספד אחאב, הדד רימון בעמק מגידון וכו', אחאב ויושיהו, הם שתי בחינות של יוסף ויהודה שנתגלגלו בשני המלכים הללו. בטור השני, שוב, מי שיש לו שכל, זה לפקס, זה סופגניות בחנוכה. על כן באחיו ויושיהו התכנסו שתי הנקודות של יוסף ושל יהודה, כוח משיח בן יוסף ובן דוד. המסקנה כמובן של ההספד הזה, שדאגה למסגרת הגשמית של עם ישראל, ודאגה גשמית יש לה גם ביטוי על אתר של עכשיו. אם יש ל-418 גוי דין של רוידף, אז צריכים בכל מה לאפשר לרדוף אותם, ואם יעשה בגץ ככה, אז צריכים להתחכם ולעשות חוק שהבגץ לא יתפוס אותו, בגלל שיהודים לא יהיו נרדפים בארץ ישראל. לדאוג לגשמיות של יהודים בארץ ישראל, זה אחאבי, זה יוספיו, זה איכמתא דמשיחא של משיח בן יוסף. משיחיות בן יוסף משמעה, יש לה גם ביטוי פרסונלי, אבל המשיחיות כיסוד, דהיינו, ישראל מושלים בארץ ישראל בצד הזה, זה היסוד של משיח בן יוסף. ודאגה לעולם הפנימי, דאגה למקדש, זה המשיח בן דוד. זה היסוד הרוחני הפנימי. זה יהודה לקודשו. זה ששורף כל עבודה זרה. הרב חזר ליסוד הזה כמה פעמים, לשמועות ראיה, זה מהמתפס. הביאור, כל הבריאה מעשה ידי יוצר אחד מיוחד, בבת הוא, ברוך הוא, הרי הבריאה היא כפולה. שמיים וארץ, אור וחושך, ים ויבשה, חמה ובנה, אדם וחווה, קדושה ותומה, עולם הזה ועולם הבא, ישראל והעמים. אולם ישראל, כיוון שהם תכלית, עיקר תכלית הבריאה וקודם בריאה לעצמם, הרי הם גם כפולים. יעקב וישראל, יוסף ויהודה, משה ואהרון, תורה שבכתב, תורה שבעל פה ארץ ישראל בחוץ לארץ, קדושה למחשבה, קדושה לדיבור, אלמא דאיתגליה ואלמא דאיתגסיה, רחל ולאה, נקראת רחל ולאה שבנו שתי מת בישראל, בזוהר נקראת רחל, אלמא דאיתגליה, ולאה נקראת אלמא דאיתגסיה, לכאורה כאילו שניהם סותרים זה את זה, אם יש מקום להשפעת אלמא דאיתגליה, אין מקום להשפעת אלמא דאיתגסיה, ושוב בא לפה כל העיוות הזה שדיברנו, לא נתמלה צור אל המכובנה של ירושלים, גם הם בכל הדברים האלה. באורות הקודש, הוא כבר דיבר על כיצד, לא רק האישים הללו, שהם נניח צאצאי יוסף יהודה, אלא דרכים בעבודת השם, גם הם יש בהם שתי בחינות, וישנם צדיקים מוכפלים, העולים על כל אלה, שכבר איחדו את הכתרים, עד שאין נופל בהם גם שם של חיבור, והנגלה והנסתר נעשה דבר אחד ממש. הם אינם פוגמים בנסיעת שתי החיות, ובזהו נתרל את הרמב"ן. אלמא דאיתגליה ואלמא דאיתגסיה, רחל ולאה, כי אינם אצלם שני תכנים, שני גופים שיד הקנאה יכולה לשלוט בהם, ותקנה רחל ואחותה. אלא פרצוף אחד יסודי מקורי שהחמדה המוגבלת הגלויה והאדירות כל מרומי קודשה. והחומה האצילית הבניבולית הגנוזה ומוסה לאט מתבלטות בהם ותומעות לקרובם וקרבו בהתאמה אחותית אשרה ומחוללה. ועץ יוסף ועץ יהודה נעשים עץ אחד. אורו של משיח הוא זה השם צדקנו, זה שמו אשר יקראו לה המלך שהשלום הוא שלו. על גבי שני ה... מסלולים הללו, שתי הקורות הללו העוברים את ההיסטוריה הישראלית מקצה לקצה, שעוברים מרחל ולאה אנשים הפרסונליות ועד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יש קטעים היסטוריים. למשל, ההתייחסות למצרים, ההתייחסות לעם הארץ, אם לשרוף את עבודה זרה או להתדבר איתם, שהיה אצל יוסף ויהודה האישים, יש לנו גם דוגמאות נוספות בתולדות ישראל שהייתה דילמה איך להתייחס לאומות העולם, איך להתייחס לגילויים חדשים של תרבות. קטע אחד בהיסטוריה הזאת זה הפגישה עם יוון. והנה התברר המהלך של דן שהרציונליזציה או הלגיטימציה שנתנו למתייבנות יש לה יסוד יוספי, ואילו הקנאות החשמונאית, הדאגה לתוהר של מסורת ישראל, זה מן היסוד של הכהונה, אותו יסוד של כהונה של בני לוי. ההתמודדות הזאת היא אותה התמודדות של לאה עם עשיו שם על פרשת דרכים. לכן המהר"ל בספרו נר מצווה, כשהוא דן על חכמי יוון, נקרא לכתחילה כבר את הטור השני, זה ספר של המהר"ל שעניינו במיוחד שבנר חנוכה, לאחרונה יצא עם הערות והשלמות, דברים יפים. כך אמרו היוונים ולא הבינו התשובה, מפני שרצו האומה זו לבטל מישראל מעלתם האלוקית העליונה שיש לישראל, ולכן גזרו עליהם לבטל מהם התורה האלוקית. ההתמודדות עם היוונים הייתה אין החינמי על היסוד העיוני. אז ותק עקף הירח של יעקב, זה באותם הדורות הללו ששם זה לא נתפס. לפי זה מובן מה שכתוב במשנה. המשנה במידות מספרת על המבנה של הר הבית. לפנים ממנו, מהחומה של הר הבית, סורג גבוה 10 טפחים. 10 טפחים. חזון איש. מטר. מטר. נניח מין גדר כזאת. ו13 פרצות היו שם, שפרצו מלכי יוון, חזרו וגדרו, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. כשהמתייבדים פרצו להיכל, אז היה להם שם גדר בגובה של 10 טפחים, של מטר אחד, והם בקעו בו 10 פרצות. זה מה שהפריע להם. ואחר כך, כשחזרו ותקנו, אז היו 13 השתחוויות על כל פרצה ופרצה כזאת. אז התוספות יום טוב פה מתפלפל עם האברבנל, מה טיבו של הסורג הזה. האברבנל מביא כנראה ידיעות ארכיאולוגיות ממה שהיה ידוע בזמנו על המבנה, ונראה כבר, טוב, שוב, מי שירצה יראה איך, מה אומר אברבנל ואיך התוספות יום טוב מתפלפל איתו. עכשיו נראה בטור השני. ולומר אל העיקר שאף חכמי הנוצרים לא אמרו אלא בהר הבית הדחל, שהמקום ההוא המיוחד להם, וזה שקראו הזרה הוא שם ושל ביד. ובין כך לדעת משנתנו, שהיא העדות הנאמנה, לא היו עובדי כוכבים רשאים להיכנס בחי, ולפי כך נעשה הסורג. ובמהדורות שבספר הנזכר הוספתי תת הופתם, שבשביל כן היוונים פרצו בו פרצות, הועיל ונעשה להבין אותם מבו יותר פנימי. היוונים, מה שהרגיז אותם זה עצם העובדה הזאת, מהמחיצה של 10 טפחים, זה בשביל חייל בעיה לתת דילוג אחד. הבעיה הייתה הסמליות שבדבר הזה. יש פה דבר שמבדיל בין ישראל לבין אומות העולם, שאי אפשר שאסור לעבור אותו. הנה, באנציקלופדיה התלמודית, בערך הר הבית, יש שם צילום של אבן שמצאו עוד לפני הרבה שנים. מצאו זה, זה אפילו לא היה בחפירות ארכיאולוגיות, זה היה מתגלגל שם, במי הטורקים אני חושב עוד מצאו, ולא ייחסו לזה חשיבות. אבן יוונית עם כתובת יוונית, אבן עם כתובת יוונית שנמצא בסביבות הר הבית שתרגומה, איש נוכרי לא ייכנס לפני מן המחיצה המקיפה את המקדש ולחצר המוקפה, ומי שיתפס יתחייב בנפשו ודינו למיטה. וזה היה קבוע כנראה בסורי. מדוע? מפני שגויים, אנחנו יודעים, באו לראות את הבית היפה הזה וכו' וכו'. אז חוץ משומרי הר הבית הייתה גם מודעת הזרה, מה יקרה מי שיעבור את זה. זה היה אחר כך כנראה שבזמן שיד ישראל הייתה תקיפה. אבל עצם העובדה הזאת להעמיד סורי, כדי שגויים לא יבוא, אומר התוספות יום טוב, זה מה שהרגיז אותם יותר. ולכן הם הפרצות שפרצו, למה הם לא עשו לגמרי, הם רצו לבטא, אנחנו כבר לא מתחשבים ביהודים האלה, אנחנו כן יכולים לעבור. ולכן כשחזרו ישראל וכבשו את הר הבית, אז הם תקנו 13 השתחוויות נגד אותם המקומות, להודות שהם הצליחו לעקור את שליטת המתייבנים מהר הבית. זאת אומרת, עולה מתוך הדברים, שעיקר ההתמודדות עם יוון זה אותו קטע על ההיסטוריה הארוכה של רחל ולאה, ששואל איך אנחנו נתייחס לתרבות היוונית, איך אנחנו נתייחס לאורח החיים שלהם, איך אנחנו נתייחס ליוספיות, לפגישה עם החוץ. ועל גבי המסילה הזאת בא כל הסיפור של חנוכה. כל הסיפור של הבעיה בין יוון לבין יהודה הוא השאלה, הצד החיצוני או הצד הפנימי. הקטע האחרון הוא לקוח מהנאום שהרב קוק נאם בפתיחת האוניברסיטה. וגם לא יש סיפור. הסיפור הוא שאז לא עלה בדעת איש שאפשר לחגוג מאורע כזה כמו פתיחת האוניברסיטה העברית על הר הצופים בלי שהרב הראשי השתתף. אז כשבא המשלחת, זה היה ויצמן ופלפור וכל האלה שעמדו בראש זה, שהוא השתתף. אמר הרב, ודאי שהוא השתתף על בתנאי אחד, שהוא רוצה לנהוג שם. הוא היה יהודי צנוע בענב, דווקא מן כן ידבר, לא ידבר. פתאום פה הוא מתעקש. הוא אומר, דווקא בתנאי שאני אוכל לדבר. אז ויצמן אמר, ובאים פה גדולי עולם, המדענים, אנחנו צריכים צ'יף רבי שישב על הבמה ויכבד את המעמד, אבל דרושי שיגיד, לא מוכן. צידה אמר לי, הבית הלך פה על גלגלים. אומר, הבית רעד פה, הרב צעק רק אם אני דורש. קיצר, והם לא הסכימו. אבל ככל שזה הלך והתקרב, הם חשבו שישכנעו אותו, והוא אמר לא. לא הייתה ברירה, והוא אמר שוויצמן מסכים. כי הוא לא יכול היה להרשות לעצמו שהרב הראשי לא יהיה. מצאתי עיתון מיום למחרת, דואר היום, שם כתוב, וגם רבינו נעם מנעם ארוך, בן יהודי כתב את זה, זה לא היה נעם, אמר מנעם ארוך, שאין אנחנו יכולים להביא אותו פה בגלל אורכו, רק נדפיס פה את התפילה שרבינו יתפלל בסוף הטקס. זה מופיע גם כן התפילה הזאת. אחרי הטקס, רב צבידה ידפיס חוברת קטנה, נאום הרב בפתיחת המכללה. ושם הופיע כל הדרושה, כולל זה. אז שוב, אלה הם דברים מדויקים. סיפור מאחורי הקלעים. רמקול לא היה, יש התמונה מפורסמת כשהרב עומד על הבמה ודורש באמפיתיאטרון הטבעי בהר הצופים, אחר כך מסדו אותו, ויושב בלפור וכל גדולי עולם והמדע שישבו שם, והרב נוהם. באמצע, כשהוא העריך לדבר, אז ויצמן שלח לו כמה פתקים, שזה מספיק, זה שיקצר. הרב לא הרגיש בפתקים. אמרת הדרשה עד הסוף. אז הם אמרו לעצמם...